כאן טלפונים באמצע.
שלום לכל הצופים, אנחנו נמצאים בשידור חי באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7 עם הרב הגאון זלמן מלמד, רבה של היישוב, רבו של היישוב בית אל וראש הישיבה. הרב בשעה הקרובה עד השעה 10 יענה לשאלותיכם. אתם הצופים, אתם יכולים להעביר את השאלות אלינו כאן לשידור באמצעות המסך שנמצא באתר ישיבה, בתחתית מסך הצפייה נמצא לכם מקום בו תוכלו להעביר את השאלות. השאלות יגיעו אלינו כאן בשידור חי, ובעזרת השם הרב ישתדל להשיב על כל שאלותיכם. לפני שנפתח את התוכנית, אולי נשמע מהרב מספר מילים לקראת יום כיפור.
אנחנו נמצאים מעת לעת 24 שעות, פחות אפילו, לפני היום הגדול, מה שנקרא יום הרבה, יום הכיפורים. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, כט"ו באב ויום הכיפורים. אומרת הגמרא, ט"ו באב, למה? יום הכיפורים מובן. יום הכיפורים, יום סליחה וכפרה. ויום שניתנו בו לוחות אחרונות. הדברים הם כמובן קשורים זה בזה. לוחות אחרונות הם מבטאים את הכפרה והסליחה על חטא העגל. ולכן זה יום טוב. ולא היו ימים טובים כיום הכיפורים. כלומר, היום הזה זה יום מאוד מאוד גדול. מפני שהוא יום סליחה וכפרה. בעצם אנחנו לא מכירים את זה כיום סליחה וכפרה, כיום טוב, כיום שמח, כיום שיוצאים לרקוד ולעשות מחולות, בקרמים, כמו שהיו רגילים מזמן שבית המקדש היה קיים. היום הזה אצלנו זה יום של תשובה, יום של וידוי, יום של חרטה, יום של תפילות, רובו של יום או כמעט כולו של יום. יום רציני מאוד מאוד, לא יום טוב. כנראה שבזמן בית המקדש, הפגישה עם השכינה, עם הגדולה האלוקית, והביטחון של הסליחה והכפרה, הם גרמו שהתחושה תהיה יום כיום של סולחה כזה. יום שבטוח שהקדוש ברוך הוא סולח לנו על כל אחתרים על כל העבירות. ובאמת זה מאוד מאוד מעודד ומשמח וממלא תקוות. במשך השנים, מיום הגלות, עם כל הצרות, היום הזה נהפך ליום של חשבון נפש ומאוד מאוד יום כבד, ויום שאנחנו עושים בו עול גדול מאוד, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו וימחול לנו ויוציא אותנו מהצרות הנוראות שאנחנו היינו נמצאים בהם. הווה אומר, היום הזה הוא יום שיש בו מעלה כפולה. יום מאוד מצד אחד שמח מאוד, מפני שהוא יום של שיחה וכפרה, ומבחינתנו גם יום של חשבון נפש, ויום של תיקון, ויום של חרטה ווידוי. וכמובן שכשמתוודים, מרגישים את האי נעימות ואת הקושי עקב כל הדברים שעליהם צריכים להתוודות, על כל החטאים שעליהם צריכים להתוודות. יום הכיפורים מכפר על עוונות שבין אדם למקום. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כלומר, חטאים שבין אדם למקום. אבל חטאים שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. וכל אחד ואחד צריך לחשוב היטב במי הוא פגע, ואם הוא פגע במישהו, ולבקש את שיחתו, בין זה בתוך הבית, בין זה מחברים, בין זה רבותיו, בין זה תלמידיו, מעובדיו, או העובדים פגעו במעבידים. היום, אם אדם פגע, הוא חייב לבקש סליחה. וכיוון שאנחנו מבקשים מריבונו של עולם שהוא יסלח לנו, ולפעמים אנחנו אפילו חושבים שאולי לא כל כך מגיע לנו, ומבקשים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, אנחנו צריכים גם כן מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להיות כאלה, וכל אחד ואחד יסלח לכל מי שפגע בו ולכל מי שהתנהג אליו שלא שלא כהוגן או נעליו, ואפילו שלא מגיע לסלוח, יעשה לפנים משורת הדין, יסלח לו. והקדוש ברוך הוא ינהג מידה כנגד מידה, יסלח לכל אחד ואחד על עוונותיו, ויהיה היום הזה יום של גמר חתימה טובה לכל בית ישראל, לכל המאזינים. אני רוצה לברך את כולם בברכת גמר חתימה טובה, ברכת הצלחה כל אחד ואחד בכל מה שהוא, רפואה שלמה למי שצריך רפואה שלמה, פרנסה טובה למי שזקוק לפרנסה טובה, וכל אחד ואחד ימלאו משאלות לבכם לטובה.
אמן ואמן. תודה רבה לכבוד הרב. אז נזכיר שוב לצופים, איתנו באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7, אנחנו נמצאים כאן בשידור חי בביתו של הרב הגאון הרב זלמן מלמד שליטה. הרב יענה לשאלותיכם בנושא יום כיפור ונושאים שונים אחרים, בעזרת השם, עד לשעה 10. את השאלות ניתן להעביר באמצעות אתר ישיבה, ומתחת לחלון הצפייה יש לכם חלונית שבה תוכלו לכתוב את השאלה והיא תגיע אלינו כאן אל השידור. נוכל אולי לספר, הרב ודאי גם מכיר את זה, שבאתר ישיבה גולשים גם רבים שהם חוזרים בתשובה, אנשים שמתקרבים אל היהדות. זו גם ההזדמנות שלכם לפנות, לשאול, אם יש לכם שאלה שמציקה לכם, שאתם רוצים לברר אותה לקראת היום הקדוש, או בכלל באופן כללי, באמונה בהשם, זה הזמן וזה המקום באמת להציג את השאלות. נציג את השאלה הראשונה שהתקבלה. שלום רב, אנו מתארחים בסוכות בחג, שאלה בחג הסוכות, מתארחים בסוכות בחג ביישוב באזור בנימין בירושלים, ליד ירושלים. ידוע לנו שבעל הבית ישן בסוכה, אך האמת שאני קצת חוששת שבעלי ובני ישנו מחוץ לבית. היישוב לא מגודר וכבר היו פריצות בעבר. כיצד עליי לנהוג ומה לומר לבעלי? בתודה וחג שמח.
אני חושב שאת יכולה להיות רגועה. היישובים הם שקטים והדאגה היא מיותרת. הסוכה היא שומרת יותר אפילו מהבית. כשאדם עושה מצווה הוא שמור, ואנחנו כבר רגילים, זה כבר 35 שנים, כל ציבור המתיישבים הם יושנים בסוכות, ולא קרה, לא שמעתי שאי פעם קרה משהו שבגלל שישנו בחוץ קרה איזה דבר. ואני מדבר על עשרות שנים שתושבי המתיישבים ישנים בסוכות, רובם ככולם, הם, בניהם וילדיהם, ולפעמים גם הילדות שלהם רוצות לישון בסוכה, ולא קורה שום דבר, לא צריך לחשוש. צריכה להיות רגועה מאוד מאוד. הסוכה היא שומרת, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, וארץ ישראל, שקיום מצוות ארץ ישראל שומרת עלינו, והדאגה היא לא במקומה.
תודה רבה. שאלה הבאה, בני בן ה-15 צם את צום יום הכיפור, ולקראת סוף הצום חש ברע והקי. כיצד עליו לנהוג?
ביום כיפור אנחנו מחויבים מהתורה לצום, ורק כשיש חשש של פיקוח נפש, ספק של פיקוח נפש, אז אסור לצום. אז פיקוח נפש דוחה את יום הכיפורים, כמו שהוא דוחה את כל המצוות שבתורה. ועל כן צריך לדון במצב, אם יש כאן סכנה של פיקוח נפש, אז הילד צריך מיד לשתות ולאכול כדי לצאת מן הסכנה. לפעמים אם קצת מקיים ומרגישים לא טוב, זה עדיין לא בגדר של סכנה. אבל ההלכה אומרת שאם האדם בעצמו מרגיש שהוא בסכנה, אז יש לו גדר של פיקוח נפש לפי הרגשתו. אם אין רופא שאומר שזה בכלל לא מסוכן ומרגיע אותו, אז שומעים לחולה, והחולה מותר לו לשתות, לאכול, אם הוא מרגיש בסכנה. סכנה, לא כאן אנשים מרגישים רע, אלא הכוונה מרגישים שמרגישים סכנת חיים.
תודה רבה. שאלה הבאה, מהו שיעור המינון של שתייה ואכילה לשיעורים?
ראשית כל, לא כל אחד יכול לשתות לשיעורים, זה כמובן רק על פי הוראת רב ורופא, שמי שבמצב כזה שהוא זקוק לשתות, אבל בכל אופן יכול להסתפק בשיעורים, מפני שהוא חולה שיש בו סכנה, אבל שיעורים מספיקים לו. אבל מי שנקבע שהוא יכול לשתות לשיעורים. השיעור של שתייה הוא בעצם שיעור משתנה בין אחד לשני, שיעור כמלוא לגומיו. אם אדם יכול למדוד, לנפח את, למלות את פיו מים בצד אחד, ואחר כך לפלוט את זה ולראות כמה מים, כמה כמות המים, זאת הכמות של, של שיעור שאסור לשתות. קצת פחות מזה, זה נקרא פחות משיעור, שהוא עדיין לא אסור באיסור של חיוב קראת. זה מבחינת השתייה. אם אדם לא יודע למדוד, הממוצע מקובל שהוא 40cc. 40cc זה שיעור שהם לא לוגמיו של אדם בינוני, ולשתות קצת פחות מזה, זה גדר של השתייה לשיעורים. זה מבחינת האכילה, מבחינת השתייה.
אם ניקח כוס
תעמית,
אז זה בערך חמישית כוס,
משהו כזה. צריך למדוד לפני יום הכיפורים, קצת פחות מ-40cc. אכילה, מי שהרופא קבע והרב קבע שמותר לו לאכול פחות מכשיעור, השיעור הוא קבוע, והוא פחות, זה שיעור של כחוטבת הגסה, שהפוסקים קבעו שזה בערך כ-30 סיסי, וקצת פחות מזה, זה נקרא אכילה לשיעורים. האכילה יכולה להיות אכילה, האיסורים הם לפי הכמות, ולא מתחשבים באיכות. כלומר, שמי שמותר לו לשתות לשיעורים, יכול לקחת משקה שמאוד מאוד מזין, מאוד מבריא, מצנבים, או דברים שמאוד מאוד מזינים, לשתות אותם כפחות מכשיעור, ואז יכול להיות שלא צריך לשתות כמויות רבות מאוד, הרבה פעמים לשיעורים, כי האוכל הזה, השתייה הזאת היא שתייה שיש בה איכות. וגם אותו דבר באוכל. האוכל הוא בעצם נקבע לפי גודל, גודל, לא כל כך משקל, אלא גודל, כמו שאני אמרתי, צריך מראש להכין איזה קופסה קטנה, או קופסת גפורים, שמאפשר מלות אותה, שזה פחות משיעור של, של 30 סיסי, וזה שיעור האכילה.
זאת
אומרת, המדידה
היא
תהיה
בנפח או במשקל?
המדינה המקורית, העיקרית, היא בנפח, כן.
שאלה הבאה, החולה שהרופא ציווה עליו לאכול ביום כיפור, האם מותר לו להיות חזן, ומה הדין אם הוא היחיד בבית הכנסת שיודע להיות חזן?
לכתחילה באמת ראוי שיהיה חזן מי שצם. אבל אם אין מישהו אחר, הוא יכול גם כן להיות חזן.
שאלה הבאה, אם אישה הרה צריכה לשתות לשיעורים, האם משנה מה השתייה עם מצנבים? טוב, זו נקודה שהרב התייחס אליה. בעל שאשתו בהיריון, וקשה לה לשמור על הילדים לבד, האם הוא יכול להתפלל חלק מהתפילות בבית ולשמור על הילדים?
כן, החשיבות שהאישה תצום היא שקולה יותר מאשר התפילה במניין של הבעל, ולכן אם האישה, אם היא תהיה עסוקה עם הילדים, זה יכביד עליה ויכול להיות שלא תוכל לשמור על הצום. אז מן הנכון שהבעל גם כן ישתתף בשמירה על הילדים בחלק גדול מהיום, אף על פי שזה יהיה על חשבון התפילה שלו במניין.
נקודה חשובה. נזכיר אולי שוב לצופים, אנחנו נמצאים בשידור חי עד לשעה 10. את שאלותיכם אפשר להעביר באמצעות המסך שנמצא בתחתית חלון הצפייה באתר ישיבה. השאלות יגיעו אלינו כאן בשידור חי. שאלה הבאה שהגיעה, האם ישנה בעיה להתאפר בערב יום כיפור? שואלת.
בערב יום כיפור אין שום בעיה, אפשר להתאפר בערב יום כיפור.
זאת אומרת, אין חשש שתיאבות בפני הבעל או עושת בימים של איסור?
לא, בעין יום כיפור אין את המגבלה הזאת.
שאלה הבאה, שלום וברכה, אני בת 29. השתחררתי היום מבית החולים לאחר האלת הריון חמורה. נותחתי בשבוע 29. הרופא מחייב אותי לבדוק בבית לחץ דם 3 פעמים ביום. המכשיר כמובן חשמלי, לא השגנו ידני, וגם אנחנו לא יודעים להשתמש בידני. האם מותר לי להפעיל אותו ביום כיפור? תודה.
כן, אם הרופא אמר שהיא חייבת לבדוק את עצמה כל כמה פעמים ביום, והיא נמצאת במצב כזה שמחלה, במצב שמסוס של סיכון, אז אם מותר לעשות את זה ביום כיפור, תשתדל לעשות את זה בשינוי אם אפשר.
אולי על ידי כיוון שעון, שעון שבת?
אם יש שעון שבת שאפשר להשתמש בו על ידי כשהוא ידליק את המכשיר, אז זה כמובן מה טוב.
שאלה הבאה לגבי פדיון כפרות. האם עדיף לעשות פדיון כפרות עם תרנגולים? ישנה קריאה היום של אנשים שקוראים לרחם על התרנגולים ולא לעשות איתם פדיון כפרות, אלא להעדיף את הכסף. אז השאלה היא מה להעדיף?
מנהג פדיון כפרות הוא מנהג ישן, מנהג של כמה וכמה דורות שנוהגים בו, ואנחנו יודעים שכל משהו, כל מצווה שמקיימים, אבל מנהג טוב שמקיימים, גם אם זה על חשבון בעלי חיים, זה לא, אין בזה גדר של איסור של צער בעלי חיים. איסור של צער בעלי חיים זה סתם אם אדם פוגע בעלי חיים, ללא צורך, ללא סיבה, אבל לשם אנחנו שוחטים בעלי חיים, אוכלים בעלי חיים, ולפי ההסתכלות העמוקה שלנו, אז זה אפילו לטובתם, שהם משמשים את בני אדם ומסעים להם בעבודת השם, וזה תפקידם בעולם. על כן אני לא רואה שום בעיה של צער בעלי חיים מבחינת דיני כפרות. אם אנשים באמת רוצים לשמור על על בעלי החיים ולא לפגוע בהם, המציאו את זה לא במקומות שהם משמשים את בני אדם ומסעים לבני אדם.
שאלה הבאה, אם מותר להשתמש בדאודורנט ספרי ביום הכיפורים? או שיש בכך שיחה או משהו אחר?
לא. ביום הכיפורים התורה אסרה לנו רחיצה ושיחה. זה דיון אם זה מדאורייתא או מדרבנן, אבל כל פנים, זה אחד מהאיסורים של ביום של חיוב העינוי ביום הכיפורים, ועל כן אין להשתמש בדאודורנט, אלא אם כן הם מאוד מאוד מזיעים, וזה יכול להפריע לשכנים, והמטרה של השימוש בזה זה לא לטובתו של הבן אדם, אלא למטרות שלא לפגוע באחרים. אז בשעת הדחק מאוד אולי אפשר להשתמש בזה. כן.
שאלה הבאה, אישה שיש לה קוליטיס, שזו מחלת מעיים כרונית, האם היא צריכה לצום?
השאלה הזאת צריכים ראשית כל לשמוע מה דעת רופא. אם רופא אומר שהיא לא יכולה לצום ומסוכן, אז כמובן שהיא צריכה לשמוע בדעתו של הרופא. אני אינני יודע איזה סוג של סיכון יש בדבר הזה, וצריך בלי לשמוע את דעת רופא, אז אי אפשר לקבוע את ההלכה.
שאלה הבאה, אולי זה שוב, האם חולה סכרת סוג 2 ממש מחויב לצום? האם חולה סכרת, האם הוא מחויב לצום? והאם הוא בכל זאת צם, האם הוא עובר על ההלכה? אז זה שוב...
אם הרופא אוסר עליו לצום, אסור לו לצום. ואל יעדר במצוות, על הידור המצווה שלו, זה החיים. וחי בהם, ולא שימות בהם, הקדוש ברוך הוא חביבה עליו נשמתו של אדם, יותר מהמצוות. ועל כן הקדוש ברוך הוא אמר לנו, ציווה אותנו במצוות וחי בהם. התורה ניתנה לא על מנת לפגוע בחיים, אלא על מנת לחיות. ועל כן אין שום מקום להחמיר במקום שיש בזה איזה סיכון. כלומר, החומרה צריכה להיות חומרה במצוות וחי בהם, ולא חומרה במצוות יום הכיפורים.
אפילו בעצם הוא לא, זה לא שהוא עובר על מצווה אחת או מצווה שנייה, זה לא שזה מצווה אחת מול מצווה שנייה, אלא שהוא...
כן, המצווה היא לא לצום, ואם הוא צם, הוא עובר באיסור.
שאלה הבאה, שלום לכבוד הרב, האם מי שעשה אתרת נדרים בערב ראש השנה צריך לעשות אתרה נוספת גם בערב יום הכיפורים?
יכול להיות שזה תלוי במנהגים, מנהגי האשכנזים, שהם עושים אתרת נדרים בערב או שנה פעם אחת, ולא עושים עוד פעם נוספת. אני לא יודע אם יש עוד מינה כזה שגם בערב יום הכיפורים עושים, אבל מי שנוהג, אז יעשה את זה גם בערב יום הכיפורים. אני נוהג פעמיים, מה טוב.
שנוהגים 40 יום קודם.
זה הידורים של מנהגים, כי בעצם אנחנו נוהגים, כשמתירים נדרים, אנחנו מתירים נדרים גם על העבר, וגם אנחנו אומרים שכל הנדרים, כל מה שנעשה מכאן ולהבא, מנהגים שננהג, ולא אמרנו בלי נדר, זה לא יהיה נדר, וזה תופס, כי אחרת האמירה הזאת היא בחינם. האמירה הזאת תופסת, ובעצם לא חלים הנדרים, ולכן לא צריכים להרבות באתרת נדרים כל הפעמים. אם אנחנו מדברים על הנושא של נדרים, באמת האנשים צריכים לדעת את הדבר הזה, שלידור נדר זה דבר שלכתחילה לא ראוי בכלל, אפילו נדרי מצווה. אם אדם רוצה לעשות איזה מצוות, יעשה אותם בלי נדר. יקיים את המצוות, מנהגים טובים, הנהגות טובות, לא להתחייב בנדר. התחייבות של נדר, כל הנודר, חז"ל אומרים, כאילו בנה במה. והמקיימו כאילו קריב קרבן. מדובר על בניית במה בזמן איסורי הבמות. כלומר, הוא לקח וחידש איזו מצווה נוספת ממצוות התורה, והוא עשה לו נדר, ומחויב עכשיו במצווה הזאת, הוסיף על מה שהתורה אמרה. זה לא דבר ראוי. צריך אדם לחיות כמו שהתורה אומרת, לא צריכים להוסיף על זה. רק ממצבים חריגים מאוד מאוד, אם אדם יודע שהוא לא יכול להתגבר על משהו, אז זה צריך להיות ממש במקרה מאוד מאוד חריג. אבל לכתחילה צריך מאוד מאוד להיזהר מנדור נדרים. כל הנדר כאילו בנה, אדם רוצה לעשות במה, רוצה לעבוד את השם, להוסיף עוד איזה עבודה על עבודת השם, מעבר למה שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה דבר לא טוב. צריך לא להוסיף ולא לגרוע. ולכן חז"ל אמרו שלא נכון לנדור נדרים. צריך בזה מאוד מאוד להיזהר. על כן גם תקנו את התקנה הזאת של התרת נדרים, ששם האדם נכשל בנדר, אבל באמת לכתחילה האדם צריך מאוד מאוד להימנע מלדור נדרים.
יכול אולי להוסיף שבאמת באתר אנחנו מקבלים הרבה שאלות בתחום הזה של אנשים שנדרו, ואחר כך בעצם לא יודעים עכשיו מה לעשות.
לכן אני אמרתי שמאוד מאוד מאוד צריך להיזהר לא לדור נדרים. יש אנשים שרגילים שעל שפתם כל דבר, בעיקר הסוחרים, שהם נשבעים, שזה מה שהם מפסידים וכדומה, ושבועה שהם במסחר הזה מפסידים, ולכן הם מוכרים את זה במחיר כזה וכדומה. זה מנהג מאוד מאוד לא טוב, לא להישבע ולא לדור. אסור, צריך להימנע מזה מאוד מאוד מאוד. ומי שנדר צריך מאוד להזדרז ולהתיר את נדרו לפני שמגיע ראש שנה. לא צריך לחכות אפילו יום אחד. צריך מיד ללכת ולהתיר את הנדר.
שאלה הבאה, שלום לכבוד הרב, אני בהיריון בחודש 20 להריוני. עקב כאבים הלכתי לרופא נשים שאמר לי שלדעתו אני לא צריכה לצום. בעברי היה לי הריון חוץ רחמי ואני לא אישה חזקה במיוחד. רופא שני, לעומת זאת, אמר לי שעליי לצום, אלא אם כן אני לא מרגישה טוב. ברצוני לציין כי כאשר אינני מכניסה אוכל לפי או שותה, אני מרגישה חולשה ויכולה אף להקיא. האם אני יכולה לצום?
אם רופא אחד אמר שיכולה לצום, ורופא אחר שני אמר שהיא לא יכולה, אז האישה צריכה להחליט בעצמה. אם היא מרגישה, אני חושב שלכתחילה תנסה להתחיל לצום, ואם זה מאוד מאוד קשה לה, שתוכל או תשתה לשיעורים.
שאלה הבאה, אם יש בעיה ללכת עם נעלי קרוקס ביום כיפור?
מצד ההלכה, מה שלא נעלי אור מותר ללכת. יש שאומרים לדור שנעליים שרגילים ללכת איתם כל השנה, זה לא כל כך נכון ללכת איתם ביום הכיפורים. אבל מבחינת ההלכה, מה שלא נעלי אור מותר ללכת ביום הכיפורים.
שמעתי פעם שיחה מרב שאמר שאם פגענו פעם במישהו אנחנו משלמים על העבירה הזו כל החיים. התחלתי לחשוב על מקרים בהם פגעתי באנשים לפני שנים רבות. כבר אין לי שום קשר עם האנשים האלה ואין לי שום מושג איפה הם היום. איך מחפרים על דברים כאלה? כמו כן, בעניין מילים שפגעו לפעמים, העלאת העניין לבקשת סליחה יכול מאוד להביך וגם להחזיר כעסים. מה רצוי לעשות?
שאלה חשובה מאוד מאוד. האם יש מקום ללכת לבקש סליחה מאדם שעצם בקשת הסליחה ממנו היא תפגע בו? נחלקו בזה בעצם הפוסקים. יש כאלה שאומרים שכן צריך ללכת לבקש סליחה, ויש כאלה שאומרים שלא צריך לבקש סליחה. אני נוטה לדעות של אלה שאומרים שלא צריך לבקש, כי לא צריך להרגיז עוד פעם. אבל אפשר לא לעשות את זה בדרך ישירה לבקש סליחה, אלא אם פגעו במישהו, להעיר אליו פנים, לפייס אותו, לדבר איתו, לא דווקא להזכיר את הדבר שקרה, ולעורר עוד פעם את מה שהיה, את האינימות שהייתה, אלא לדבר איתו בחביבות, לפרגן לו, לתקן את מה שעשו, בלי להזכיר את הדברים שהיו. ככה אני חושב שיותר נכון לעשות. מה לגבי הדברים שהיו בעבר הרחוק, ולא יודעים איך לתקן אותם, באמת אין מה לעשות, אלא להתפלל ריבונו של עולם, שאותם אנשים יסלחו, וזה מה שאפשר לעשות. שאותם אנשים לא ישמרו פדע עליהם, ושיסלחו להם, וזה, יותר מזה אין מה לעשות. ולהשתדל מכאן ולהבא, לא לפגוע באחרים, אלא להפך, להיות טובים אל אחרים.
לפי החלק הראשון של התשובה, אז אדם שנגיד אמר לשון הרע על מישהו, אז עדיף באמת שלא יבוא אליו ויבוא סליחה?
אדם יכול אולי לעשות את זה בזהירות, לבוא אל השני ולהגיד לו, אני לא יודע אם פגעתי בך או לא פגעתי בך, אז אם פגעתי אני מבקש ממך סליחה, בלי לספר לו עכשיו שעשיתי לך דבר כזה וכזה, ועכשיו הוא יעלב יותר ממה שהיה מקודם. אז לעשות את זה בסגנון כזה שלא מעליף. בסגנון שבקשת סליחה, שאין בה איזה הזכרה או של הדבר שמעליף. זה מה שנכון לעשות. אבל בעיקר התשובה הזה מכאן ולהבא. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד לא לפגוע באחרים ואחר כך לבקש ממנו סליחה. כי גם אחרי שמקשים סליחה, משהו נשאר. צריך מאוד מאוד זהירות במצוות שבין אדם לחברו. הזהירות צריכה להיות כפולה ומכופלת. הקדוש ברוך הוא, אבינו, סולח לנו, יודע את חולשותינו. אבל בין אדם לחברו, שזה נוגע גם לאחרים, צריך זהירות כפולה ומכופלת.
שאלה הבאה, תפילה זכה. האם ראוי לנשים לערוך שינויים מתבקשים בנוסח, שכן יש קטעים בתפילה שמתאימים רק לגברים, או שאולי עדיף לא לומר את התפילה בכלל?
אני חושב שהתפילה הזאת היא לא ראויה לנשים, מפני שהדגש שם זה דברים שנוגעים לאנשים ולא לנשים. ונשים, בלשון שלהם, תמצאנה את הערכים איך לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה וכפרה, יכולים להגיד פרקי תהילים או דבר. או בקשות אחרות, נראה לי שתפילה זכה זה לא שייך לנשים.
לפני שנמשיך עם השאלות הבאות, הרבה שאלות באמת מתקבלות אלינו, נזכיר לכולם, אנחנו נמצאים בשידור חי. את השאלות אנחנו מקבלים מכם, אתם יכולים לפנות באתר ישיבה, מתחת לחלון הצפייה, נמצאת שם חלונית, בה תוכלו לכתוב, להעביר את שאלותיכם, הם יגיעו אלינו כאן, לשידור החי, בעזרת השם. טוב, שוב שאלות של חולים, הכלל אולי יחזור עליו, אישה עם לחץ דם וחולשה מדינה, מי שיש לו חום 37.8, האם הוא צריך לצום, כנראה שזה וירוס, אלה שאלות החולים, נזכיר.
אני כבר אמרתי באופן כללי שחולים צריכים לשאול רופא, כל אחד במחלתו, מה הרופא אומר, האם המצב, הוא נמצא במצב של סכנה, אם הסכנה היא כזאת שהיא מחייבת אכילה, וגם אז נשמע מהרופאים אם אכילה פחות משיעור היא תספיק לזה, אכילה או שתייה. ובדרך כלל אפשר לסמוך על הרופאים. אלא אם כן, רופא שהוא מזלזל במצוות, רופא שלא צם, רופא שנוכרי, עליו אפשר לסמוך. אלא אם כן, הוא אומר בוודאות נחרצת, ואין אפשרות לשאול רופא אחר, אז חייבים גם לסמוך על הרופא, שאף על פי שאי אפשר לסמוך עליו מבחינת היחס שלו ליום הכיפורים. אם אין רופא אחר, אין ברירה אלא לסמוך עליו. אבל לכתחילה צריכים למצוא רופא שצם ביום הכיפורים. ויודע את עניינו של יום הכיפורים. ואם הוא אומר, ואותו צריכים לשאול. ואחרי זה, אם הרופא מציג את המצב ולא רוצה להכריע בדבר, אז אפשר לשאול את הרופא, רב, האם על פי דעתו של הרופא מחויבים לצום או לא מחויבים לצום.
שאלה הבאה, אם אדם מבוגר שאינו צם על פי הוראת רופא, יכול לעלות לתורה ביום כיפור כשגבאי בית הכנסת מכבד אותו?
יש שתי עליות לתורה, יש שתי קריאות התורה. יש קריאת התורה בשחרית, ואז יכול גם מי שלא צם, על פי הוראת רופא, יכול לעלות לתורה. לכתחילה יעלה לעליות הראשונות, ולא לעלייה האחרונה שהיא תוספת ליום הכיפורים, אלא כמו שאר ימי החגים, כן? ביום הכיפורים יש שש עליות, מלבד הפטרה. אז הפטרה ועלייה שישית, עדיף שלא. בשעת מנחה יש בזה מחלוקת, מחלוקת בין המנהגים. לכתחילה, אם זה לא שבת, אז מי שלא צם לא יעלה. ויש מנהגים שכאן, שגם אם מי שלא צם יכול לעלות בשעת מנחה.
שאלה הבאה, אישה שמניקה הנקה מלאה, מה הרב מציע שתעשה?
אישה שמניקה הנקה מלאה היא לא פטורה מהצום. היא חייבת לצום, אלא אם כן המצב הוא זה שהילד לא מוכן לשתות, לא מוכן לקבל שום דבר חליפי חוץ מלנוק, והחלב, יש סיכון שהחלב ייגמר, ויש סכנה לילד. אם ילד לא אכל כמה שעות, לא רואה, אין בזה סכנה כל כך גדולה. אז צריך בדרך כלל, אישה מוברת, אישה שמניקה, צריכה לצום. אלא אם כן, כמו שאמרתי, יש סיכון לילד, שאם לא יהיה מספיק חלב, הוא נמצא בסכנה. ואז, אז יכולה לשתות לפי הצורך של ההנקה, כמובן לשיעורים.
אם אפשר לשאוב חלב
לפני כן. אם אפשר להכין חלב מקודם, כמובן שזה מה שצריך לעשות, להכין כל מיני דברים חליפיים, מלבד לינוק. אם הילד מוכן לזה, אז בוודאי שאין שום היתר לא לצום בגלל זה. אפילו שהאישה חוששת שהחלב שלה ייפסק, בדרך כלל זה לא קורה, אבל זה יכול לקרות, זה לא סיבה לא לצום. החיוב של לצום ביום הכיפורים הוא חיוב גמור חוץ מאשר בפיקוח נפש.
אדם שלקח ללא רשות ממון מאביו, ואב הלך לעולמו, איך מתקנים זאת?
בדרך כלל אם אדם פגע באדם אחר, ואדם אחר הלך לעולמו, חכמים תקנו שאדם ילך אצל לקבר של שממנו צריך לבקש סליחה, אותו אדם, עם אפשרות שעשרה אנשים, ויבקש ממנו מחילה. זאת ההצעה שאפשר לעשות, ורק ללמוד מזה שלזהר לא לפגע באנשים.
טוב, שוב, שאלות לגבי נשים בהיריון. חלשות, זה עניין של רופא, כמו שאמרנו. האם יש מקום להקל יותר בשאר עינויים שהם לא אכילה ושתייה? אני שואל לא פירט, אבל אני מתאר לעצמי שמקרה של חולה או משהו כזה.
כן, בוודאי, מי שחולה אפילו שאין בו סכנה, אז אפשר להקל עליו אם יש לו צורך גדול מאוד ברחיצה, בשיחה, וכן אולי גם בנעילת הסנדל עם צורך, בדרך כלל זה לא מחויב להיות שיהיה לו צורך בזה, אבל כל פנים, שאר הדברים יש מקום יותר להקל לחולה. כמובן, לחולה שהוא קשה לו מאוד, והוא זקוק לזה. וזה כמובן עדיף אם חולה, אם אפשר להחליף את במקום שיתאם משהו, אם הרחיצה גם כן תקל עליו, אז עדיף שיתרחץ ולא שישתף פחות משיעורים. אם זה כמובן יכול לבוא במקום. על כל פנים, שאר העינויים הם בהם מסור חיוב קראת, יש בזה דיון אם זה דורייתא ועוד רבנן, וגם אם זה עוד דורייתא, זה לא מפורש בתורה, אבל כן, יש דברים, יש מקום יותר להקל בשאר העינויים מלבד אכילה ושתייה.
שאלה הבאה, זכיתי ברוך השם, ואני אם למספר ילדים קטנים, ובנוסף כמעט בסוף הריון. אני מרגישה שבכלל לא הספקתי להתכונן ליום כיפור ולעשות את חשבון הנפש והעבודה הרוחנית הראויים. גם הגוף כבד ועייף, וכאילו מושך אותי לעסוק בעיקר בצרכים פיזיים, אוכל ומנוחה. אולי הרב יכול לחזק אותי לקראת היום הגדול. אני יודעת שיש לי תפקיד חשוב ומיוחד כאם, אבל קשה לי שלא להצטער על העבודה הרוחנית שקצת פספסתי. תודה רבה מאוד.
אני באמת רוצה לחזק אותך. את עושה עבודת קודש, מגדלת ילדים קטנים. זאת העבודה שלך, זאת עבודת השם שלך. ההתכוננות ליום הכיפורים זה עבודת השם, וגידול ילדים זה עבודת השם. כל אחד בתפקידו, ויש שנים כאלה שאנשים, יש להם ילדים קטנים, ועסוקות מאוד מאוד עם הילדים הקטנים, וזה עבודת השם שלהם. אם היא מטפלת, האישה מטפלת בילדים היטב, ודואגת להם, ומגדלת אותם יפה, היא עשתה את הדבר הטוב ביותר והנכון ביותר שאפשר לעשות. ועם זה, עם הזכויות האלה, אפשר לבוא ליום הכיפורים, בשמחה, בביטחון, בטוב לב, כי המצווה הזאת לגדל היטב את הילדים, להיות עסוקים בזה, ואמנם, וגם עכשיו, ההיריון, והעול הזה, והכבדות הזאת שאת מרגישה, זה הכל בעצם, בזה את מקיימת באמת את רצון ריבונו של עולם, ואף על פי שזה גורם כמובן שיש נטייה להתעסק בענייני החומר, זה חלק מהעניין, ואין שום סיבה להיות בדאגה, ואפילו תפילה קצרה תהיה שווה לתפילה ארוכה. אחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר, לא צריכים להתפלל כל היום, אם יש זמן קצר להתפלל, ומתפלים בכל הלב, אז מתקבל כמו תפילה ארוכה שמי שיכול, שמי שיש לו זמן להתפלל כל היום. כל אחד לפי היכולת שלו. לכן גם תתפללי מאומקא דליבא, במילים קצרות וביום הכיפורים, יחשב לך הדבר כאילו התפללת כל יום הכיפורים.
תודה רבה. שאלה הבאה, אם צריך לומר לחבר בפירוט במה פגעתי בו, או שניתן להסתפק בבקשת סליחה כללית. אז התייחסנו לשאלה לגבי מקרה שזה יפגע בחבר, אבל אני מבין שאולי השאלה היא לכתחילה. זאת אומרת, האם לכתחילה באמת יש דין לפרט, או שמספיק אמירה כללית של סליחה?
אני חושב שאם הפירוט הוא יגרום ליחסים יותר טובים בין השניים, כי מגלים את הדברים ומתקנים אותם, אז יש מקום לפרט. אבל אני לא חושב, נראה לי שכל פירוט הוא לא עושה טוב לחבר שממנו מבקשים את השיחה. ולכן אני לא חושב שזה נכון לפרט. אני חושב שבאופן כללי אפשר לבקש סליחה ולא להיכנס לפרטים. אלא אם כן, כמו שאמרתי, רוצים לנקות את השולחן ולברר וללבן ביניהם את אי הבנות, ואחרי זה הם ירגישו טוב, אחד עם השני עוד יותר טוב, אז יש מקום לפרט.
שאלה הבאה, מורה שפגע בתלמיד בעקבות התנהגותו של התלמיד, האם צריך לבקש את סליחתו? תודה.
אם הפגיעה לא הייתה צודקת, היא הייתה לא מידתית, נאמר, יותר מדי חריפה, כן, בהחלט יש מקום שהמורה יגיד, אני מצטער, אני יכול להיות שעשיתי קצת, הגזמתי, ויש מקום לבקש סליחה. גם גדול מקטן צריך לבקש סליחה. וגם רב מתלמיד, אם הוא פגע, אז מורה מתלמיד צריך לבקש סליחה. אם הוא עשה את הדבר הזה לצורך חינוכי ובאופן הצודק, אז לא צריכים לבקש סליחה, כי הוא עשה דבר טוב.
גם אם התלמיד מאוד נפגע מהעניין.
אבל אם היה צורך לפגוע בתלמיד, וזה היה לטובתו של התלמיד, הפגיעה הזאת, לא צריכים לבקש על סליחה, כי הוא לא עשה דבר לא טוב. מבקשים סליחה רק על דבר, חטא, לא על מצווה.
שאלה הבאה, מה צריכה להיות הכוונה העיקרית בתפילות יום כיפור? האם ביטול ותחושת שפלות, או שמחה מתוך קרבה וכפרה?
שאלה שהתשובה שלה היא גם וגם. גם צריך להרגיש ביטול ושפלות, כשאדם מתוודה על החטאים אז מרגיש בושה, איך להתנהג כלפי מלך מלכי המלכים, ואז הוא מרגיש את קטנותו ואת שפלותו. אבל מאידך גיסא, יום הכיפורים זה יום של אחרי בקשת הסליחה, מתוך בקשת הסליחה, מרגישים שאנחנו, הקדוש ברוך הוא שומע לבקשתנו, וסולח לנו, מוחל עוונותינו, והתחושה היא צריכה להיות תחושה כזאת של מסתלקים המחיצות, ומרגישים יותר קרבת השם. אם כן, עבודת יום הכיפורים היא עבודה כפולה. גם התבטלות, גם וידוי, גם צער, גם חרטה, וגם הרגשה שהדברים מתקבלים, שהקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, ועכשיו אנחנו מרגישים יותר קרבת השם, יותר אור, יותר דבקות, ומתרוממים על ידי כך.
מורכבים.
גם וגם, ולא סותר אחד את השני. אם אדם מצטער על דבר בצער נכון, אז הוא גם שמח שהוא מצטער. אדם מתוודה ובאמת הרגיש בושה וחרפה, וזה היה דבר נכון, אז הוא שמח גם בזה. ספר העיקרים שואל, איך אפשר לעבוד את השם בשמחה וגם ביראה? הרי לכאורה זה תרתי דסתרי. כאדם ירא, הוא חרד, הוא מפחד, הוא בצער גדול מאוד, הוא בביטול, ושמח זה תחושה הפוכה לגמרי. והוא אומר, לא כן הדבר. באופן שטחי הדברים הנראים כאילו הם סותרים זה את זה. באופן אמיתי זה לא כך. באופן אמיתי, אדם שירא את השם. וזה מה שצריך להיות. אם אדם ירא מדבר שלא צריך לראה ממנו, אז זה באמת פוגם בשמחה. אבל אם אדם ירא והיראה היא נכונה, והיא צריכה להיות, הוא ירא מאוד מאוד. וזה מה שצריך להיות. יראת השם גדולה מאוד. כשאדם יש בו יראת השם גדולה, הוא צריך להיות בשמחה, שהוא עושה מה שנכון. כשאדם עושה מה שנכון, הוא שמח. על כן אותו דבר, כשאנחנו ביום הכיפורים מתוודים, ומרגישים שהוידוי הוא בא מעומק הלב, ומרגישים ביטוי כלפי ריבונו שלנו, מרגישים צער אמיתי על עבירות שהיו, וחרטה אמיתית, וקבלה לעתיד של יותר לא לכתור, ואדם מרגיש שהוא מקיים את מה שצריך לעשות, זה בכל אופן ממלא אותו גם שמחה, שהוא באמת נתנקה, שהוא תיהר את עצמו, שהוא זיקח את עצמו, ושהוא עשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא התוודה על חטא, והקדוש ברוך הוא אומר, קחו עמכם דברים ושובו, כן? ואוהבים נדבה, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה כאילו התנדבות, מי שעשה תשובה. אז האדם מרגיש את הדבר הזה, שקדוש ברוך הוא מקרב אותו, ושמח בתשובתו. ולכן זה גם צריך למלות את האדם גם שמחה.
אם יורשה לי באמת כזה, אני חושב שפרי צדיק ראיתי גם כן שאומר, שכאשר האדם הוא באמת מתמלא ביראת שמיים, אז הוא עושה שמחה לריבונו של עולם. זאת אומרת, השמחה הזאת לבד, כבר הוא יכול להתמלא בשמחה גם כן. זה שהוא שמח את ריבונו של עולם.
נכון, נכון מאוד. אז אנחנו
יכולים להתמלא שמחה גם כן. שאלה הבאה, הרב בתחילת השידור הסביר את השיעורים לגבי חולה בכמויות, אך מה עם הזמנים? כל כמה זמן אפשר לאכול או לשתות?
נכון, טובה, השאלה היא נכונה. לכתחילה צריך לחכות 9 דקות, שזה שיעור כדי אכילת פרס, בעיקר באכילה וגם בשתייה לכתחילה. זה אם אפשרי. אבל אם הרופא אומר, או החולה מרגיש שהוא חייב לשתות כמויות יותר, לעתים יותר קרובות, אז הוא יכול לצמצם את זה, כי הדעה הזאת שאומרת 9 דקות היא הדעה המקסימלית, המחמירה. ויש אומרים שזה גם פחות מזה, יש אומרים 2 דקות, יש אומרים 4 ו-6, ועל כן, אם בלתי אפשרי להמתין כל כך הרבה זמן, אז אפשר לשתות בפחות זמן, כמה שאפשר, להרחיק בכל, בכל אופן את הזמן. לכתחילה, אז אמרנו 9 דקות. ושתייה, גם אם מישהו מותר לו לשתות, לא רק לשיעורים, לא באופן מאוד מאוד חופשי, עדיף שלא ישתה בבת אחת כמות שמלוא לוגמיו. כי יש דעות שומרות ששתייה שאסורה זה רק שתייה בבת אחת. אז על כן, גם מי שמותר לו לשתות, הוא חולה שיש בו סכנה ומותר לו לשתות, לא לפי שיעורים אלא גם כמויות גדולות בבת אחת. נכון הוא שישתה בהפסקות, שישתה קצת, לא בשתייה אחת רצופה, אלא עושה הפסקות, פחות כמו שאמרתי, ממלוא לוגמה, זה פחות מ-40 סיסי, ישתה, יפסיק, ישתה ויפסיק, וכך לחלק מהדעות לפחות, אז האיסור הוא, איננו איסור גמור.
אפשר עם כף או
משהו כזה? אפשר עם כף, אפשר, כן, שתות כל פעם קצת.
ולגבי האכילה? יש הבדל לגבי האכילה?
לגבי האכילה, כמו שאמרתי, זה לא חשוב אם זה רצוף או לא רצוף, זאת האכילה שתוך כדי שיעור אם אוכלים כמות שלמה, כמות של כחוטבת, בתוך השיעור עוברים באיסור גמור. אז, אבל לא משנה אם אוכלים קצת קצת או אוכלים בבת אחת פחות מהשיעור, זה לא משנה.
מה יהיה לגבי שיעור חיוב בברכה ונטילת ידיים?
מי שאוכל צריך ליטול את ידיו. כי הנטילת ידיים היא לא לשם רחיצה, אלא מפני הצורך של האכילה. אז מי שאוכל פת, צריך ליטול את ידיו. לברך, וגם אם הוא אוכל שיעור גדול, מפני שמותר לו על פי הלכה, יכול שיעור גדול, אז גם כלברך ברכת המזון, ובברכת המזון להגיד יעלה ויבוא. אבל אם הוא שכח להגיד יעלה ויבוא, לא צריכים לחזור, ואפילו אם גמר בונה ירושלים, ולא אמר, לא אמר יעלה ויבוא, לא חוזרים, ולא מוסיפים את הברכה, שהיא משלימה, מכיוון שבימים הכיפורים אין מצווה לאכול, אז על כן, אם שכח, אז לא חוזר.
שאלה הבאה, כמה וידויים אישה נמצאת בבית צריכה לומר בימים הכיפורים?
מעיקר הדין, הוידוי אחד זה כבר וידוי, וכמה שהיא יכולה להוסיף, מה טוב, אנחנו בבית הכנסת אומרים 10 וידויים. 5 בתפילת היחיד ו5 בתפילת יחד עם הציבור. אז מי שלא נמצא בבית הכנסת, מתפללים את כל התפילות, אומרים 5 וידויים. ולא צריך יותר מזה. אבל העיקר שהוידוי יהיה מקום כדליבה, לא חשוב הכמות, חשוב האיכות, ההחלטה לתקן ולחזור, וגם בידוי אחד הוא גם כן, אז יש מצווה מיוחדת ביום הכיפורים להתוודות. מצווה מיוחדת ביום הכיפורים לעשות בתשובה. חוץ מהמצווה, שיש מצווה לשוב בתשובה כל השנה כולה, ביום כיפור יש מצווה עומדת בפני עצמה. ביום הזה יחפר עליכם, יש מצווה מיוחדת לשוב בתשובה ביום הכיפורים. ולהתוודות, כי זה חלק מהתשובה. אבל כמה להתוודות? אפילו וידוי אחד, מקיימים את המצווה.
השאלות הן רבות, אנחנו מקווים שנספיק לענות על כולם. נזכיר שוב, אנחנו נמצאים בשידור חי, באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7. הרב הגאון זלמן מלמד כאן משיב לשאלותיכם בשידור. את השאלות ניתן להעביר באמצעות אתר ישיבה בחלון שנמצא מתחת למסך הצפייה. שאלה הבאה, בעלי חושב שעליי להגיע לבית הכנסת מצד חינוך הבנות. ואני מרגישה שהדבר קשה לי גם להשגיח על הילדים שלא יפריעו, וגם לנסות להתפלל. מה עליי לעשות?
להביא את הילדים שהם יפריעו בבית הכנסת זה לא נכון. מצוות בן אדם מחברו ביום הכיפורים צריך להקפיד עוד יותר, כי יום הכיפורים לא מחפר. ועל כן, אם יש... אם הילדים לא יודעים להתנהג בשקט, הם צעירים, הם קטנים, והם לא התנהגו באופן כזה שזה לא יפריע לאחרים, אסור להביא אותם מבית הכנסת, וצריך להישאר בבית או במקום אחר, אבל כל פעמים לא בבית הכנסת. ועידור במצוות על חשבון אחרים זה לא, לא עידור. לבוא להתפלל בבית הכנסת ולהדר, כי אישה לא מחויבת להתפלל במניין בבית הכנסת, ולעשות דברים שאולי יותר חמורים מהעידור הזה, אין בזה שום עידור. אבל כן, נכון שמבחינה חינוכית זה טוב שהאישה משמשת דוגמה לילדיה ומתפללת, אבל אם המציאות לא מאפשרת את זה, אז והיא תבוא עם הילדים, זה דוגמה רע. אם היא תבוא עם הילדים, הילדים הקטנים לא התנהגו כפי שצריך, אז הדוגמה הזאת היא שלילית, היא לא דוגמה טובה. לכן אם האישה מבינה שמן הנכון שהיא תישאר בבית עם הילדים הקטנים ולא יפריעו בית הכנסת, היא צודקת, כך צריך לעשות.
שאלה הבאה, אני בשבוע 30.
אני רוצה אבל לומר שתמיד כשמישהו שואל אותי, ויש גם צד שני, ולא שמעתי מה הבעל אומר, אז התשובה היא חלקית, כי התשובה היא רק לפי מה שקיבלתי, המידע שקיבלתי. יכול להיות שאם הבעל היה גם כן פונה והיה מסביר שבעצם הילדים לא מפריעים, או יש לו הסברים אחרים ולמה מאוד חשוב שהאישה תבוא, אז יכול להיות שתשובתי הייתה אחרת. תמיד ששומעים שאלה שהיא נוגעת לשני צדדים, צריך לשמוע את שני הצדדים. ולשמוע צד אחד, התשובה היא לא מלאה. התשובה היא רק לפי הנתונים שקיבלנו מהצד האחד, וזה לא כל התמונה כולה. לכן אני אומר, אם הבעל יש לו מה להגיד, אני מוכן לשמוע, ויכול להיות שהוא צודק. אבל כיוון שלא שמעתי אותו ורק שמעתי אותה, אז לפי מה שאני שמעתי, זאת התשובה.
חשוב גם אולי בחוכמה את התשובה שלו יגרם בשלום בית, זאת האישה להעביר לבעלה, כך להעביר את הדברים. אני בשבוע 30, הושפזתי עקב צירים במיון, כרגע אני במנוחה מלאה בבית, יש חשש ללידה מוקדמת ויש לי מעט צירים. הרופא אמר לי לא לצום, אך הוא לא ירא שמיים. לכן, האם מותר לי להתחיל לאכול בשיעורים ואז להחליט לפי הרגשתי? זהו הריון שישי ובדרך כלל אני בריאה.
לפי הנתונים שהאישה אומרת, וגם הרופא אומר שזה לא נכון לצום, אני חושב שבמצב הזה, אז המין הנכון שתאכל פחות משיעורים, תשתה פחות משיעורים, ולא תצום.
ואם היא תזדקק, אז אפילו שיעורים?
כן, כמובן, אם הצעירים יתגברו, אז ודאי שהיא צריכה גם ללכת לבית חולים, ואז מותר לה להשתתפי לאכול.
שאלה הבאה, מתי הזמן הכי מוקדם שמותר לתקוע בשופר ביום כיפור?
היות ותקיעת שופר היא לא ממש מלאכה ולא אסורה מן התורה, אז נוהגים ש-20 דקות אחרי השקיעה אפשר כבר לתקוע. זה כבר אפילו, יש נוהגים אפילו קצת יותר, אפילו מוקדם מ-20 דקות אחרי השקיעה, שזה כבר מתחיל בין השמשות. אבל המנהג הוא פחות או יותר כך. 20 דקות אחרי השקיעה אפשר לתקוע.
נזכיר שבאתר ישיבה ישנו לוח שנה עם זמני היום שניתן כמובן להסתכל ולראות בדיוק את הזמן.
היום השקיעה, נדמה לי שהשקיעה ביום הכיפורים תהיה ב-5.35, זאת אומרת שב-5.55 אפשר לתקוע לשופר.
שאלה הבאה, מה עדיף לבחור ישיבה ביום כיפור? להתפלל עם הישיבה או לקום לתפילת ותיקין?
לא רק ביום כיפור, אני אומר כל השנה כולה, עדיף שבחור ישיבה יתפלל עם הישיבה, במקום של הלימוד, יחד עם ציבור הלומדים. יש דעות בהלכה שאומרות שיתפלל במקום הלימוד, זה עדיף אפילו על להתפלל בציבור. ואני אומר, להתפלל במקום הלימוד, זה לא רק במקום הלימוד, זה עם הלומדים. עם תלמידי הישיבה, ובמקום שלומדים, יש לזה עדיפות, ולכתחילה יותר ראויה.
שאלה הבאה, האם נכון הדבר שבני זוג יתפללו כל אחד במקום שטוב לו, אפילו בשני יישובים שונים, או שעדיפה ביחד על איכות התפילה?
זה נתון להחלטם של בני הזוג. אם שניהם מרוצים שכל אחד הולך במקום אחר ומרוצה מאוד מהתפילה, וזה לא מפריע להם שבפעם הזאת, בעיקר ביום הכיפורים, שרוב היום עסוקים בתפילה, אני חושב שזה להחלטתם. אם שניהם מרוצים מכך, אז הם יכולים גם כל אחד להתפלל במקומו.
שאלה הבאה, אישה שמניקה באופן חלקי והתינוק גם אוכל תחליפים, האם עדיף שלא תניק בכלל ביום כיפור על מנת שלא תהיה צמאה ותתחלש? תודה רבה.
תלוי בהרגשתה. אם היא מרגישה שבאמת יש לזה לגרום לה לחולשה, אז באמת עדיף שיוכל דברים אלטרנטיביים והיא תעצום בביטחון.
האם יש חובה לאבא ואמא לבקש סליחה מהילדים? נחבר אולי גם את השאלה הבאה, האם יש עניין לבקש סליחה גם מחברים שלא בטוח שפגעתי בהם, או שמה יש בדבר יהורה.
לבקש סתם סליחה אין טעם, זה עושה את הסליחה כאילו לא רצינית. מבקשים סליחה רק שיש סיבה לבקש סליחה. יש ספק לכל להיות, אז גם כן אני יודע, באמת האדם נמצא במסף של ספק שאולי הוא פגע, אז יש מקום לבקש סליחה. אבל הורים מילדים, שוב פעם, אם ההורים נהגו עם הילדים תמיד באופן כזה נכון, ולא עשו איזה דבר שלא ראוי לעשות את זה, אז אין מה לבקש סליחה. ילדים צריכים לחנך, לפעמים צריכים להניש, וזה חלק מהחינוך, לא צריכים לבקש על זה סליחה. מדבר אולי ילדים מבוגרים, שההורים מבוגרים והילדים גדולים כבר, גם אז, תלוי אם יש סיבה אמיתית שההורים עשו לא כהוגן כלפי הילדים, אז בוודאי שיש מקום לבקש סליחה.
עוד שאלה לגבי הסליחות, האם צריך לבקש סליחה מאדם שבחרתי לנתק את החברות איתו, משום שהחברות אינה נעימה לי?
מותר לאדם לבקש לנתק חברות מפני שאם זה לא נוח, ואם השני נפגע, יש מקום להגיד, לבטא את הצער, שאם יצא מזה פגיעה, אף על פי שהמצב היה הכריח אותו לעשות את הדבר כך, כן, לפי דעתו של הבחור הוא לא, החברות הזאת היא לא טובה, אז מוטב שנתק ביניהם. אבל אם השני אולי נפגע מזה, אפשר לומר, אפשר מן הנכון אולי להגיד לו, נוצרת נוצרה לי נעימות, ואולי תנתה פגיעה, ואני מצטער על זה, ואני מבקש סליחתך. אבל זה, אם הוא מרגיש שהחברות היא לא טובה, הוא לא חייב להיות חבר.
אז הוא יבקש סליחה, בעצם הוא לא ישנה את המצב.
כן.
שלום הרב, לאיזה תפילה הכי חשוב להגיע לאישה?
האישה צריכה להחליט איזה בתפילה שהיא מרגישה הכי, שזה מרומם אותה, והתפילה תהיה הכי טוב, נמצאת הכי טוב, אז לתפילה הזאת היא תבוא. אם היא מרגישה שזו תפילת נעילה, היא תפילת נעילה, אם היא מרגישה שחרית, תהיה בשחרית. ואיזה תפילה שהיא מרגישה?
זמננו תם והשאלות עוד רבות. אני אשאל אולי שאלה אחרונה, שאחת מהשאלות שהגיעו פה לסיום, שנחתום איתה את התוכנית. מהי תשובה מאהבה? ישנה אמירה רווחת היום שבדור שלנו צריך לשוב מאהבה בלבד להשם. מהו המקור לכך?
לשוב בתשובה צריכים לשוב בתשובה שלמה. ולעבוד את השם צריכים לעבוד גם בעירה וגם באהבה. אי אפשר לעבוד את השם רק בעירה. זה עבודה לא מושלמת. עבודה שלמה היא לעבוד את השם בעירה ובאהבה. שתי המידות הללו הם כמו כנפיים. כך אומר בעל התניא, שאיתם מרוממים את עבודת השם. עם כנף אחת, אפילו שתהיה כנף ימין, כנף של אהבה, אי אפשר להתרומם. רק עם שתי הכנפיים, כנף ימין וכנף שמאל. אין זה נכון לומר שבדור שלנו צריכים לעבוד את השם רק מאהבה. צריך בדור שלנו לעבוד את השם מהירה ומאהבה. לא כמו שאולי היו בדורות הקודמים, שבעיקר היה דגש על העירה, אז בדור שלנו, אנחנו גם עולים עוד מדרגה, ועובדים את השם גם באהבה, וגם בעירה. עבודת השם השלמה היא אהבה ועירה כאחד. ולא יחכה אדם לשוב בתשובה, רק כשהוא מרגיש שזו משיכה גדולה מאוד, מרגיש שהוא עושה את התשובה מאהבה. אדם צריך לחזור בתשובה גם מהתחושה שלו היה בסדר, גם מחרטה וגם מתשוקה להיות יותר שלם, יותר מתוקם. אני רוצה להסביר קצת את ההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה. תשובה מהירה בעיקרה היא חרטה על מה שהיה. היא לא עושה איזה תהליך של התקדמות יותר ממה שהיה מקודם. פשוט מתקנים את העבר, מתחרטים, מצטערים, מוחקים את מה שהיה. תשובה מאהבה היא תשובה היא באה מתוך תחושה שהריחוק הזה הוא קשה מאוד ורוצים את קרבת השם ומתקדמים יותר ממה שהיה לפני החטא. כלומר, החטא שגרם ריחוק הביא לתחושה כזאת של צמאון ושל חשיכה שרוצים להתקרב אל האור, אל ריבונו של עולם. ונמצא שבעצם החטא גרם להתעוררות גדולה ולהתקדמות יותר ממה שהיה מקודם. זאת תשובה מאהבה. שתי התשובות הן תשובות נכונות. כמובן שהתשובה מאהבה היא תשובה שהופכת את הזדונות לזכויות, כמו שקצת עכשיו ביארנו את הדבר הזה, אבל לא לחכות לתשובה מאהבה. צריך לחזור בתשובה מהירה ומאהבה, ולעבוד את השם צריכים מאהבה ומהירה כאחד. אני רוצה לאחל לכל הציבור, לכל השומעים, לכל ישראל, גמר חתימה טובה, שקדוש ברוך הוא יסלח לנו על כל עוונותינו, ויהיה היום הזה כדברי הכתוב, וביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, מה המקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, שנזכה לשנת גאולה, לשנת ישועה, לבניין הארץ, לבניין ירושלים, לבניין בית המקדש בשנה הזאת.
אמן ואמן. תודה רבה לכבוד הרב. תודה רבה לצופים הרבים שהיו איתנו בשידור הזה. נבקש אולי את סליחתם של אלו שבאמת שלחו שאלות ולא הספקנו לענות. שאלות רבות מהשאלות שכן הגיעו אלינו, לפי מה שאני ראיתי לפחות, חלקם נענו גם בתחילת התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם לצפות גם בשידור החוזר, בעזרת השם נשתדל להעלות אותו בהקדם לאתר. נספר אולי לרב ולצופים שהרבה יום השיא באתר הישיבה, מבחינת מספר הנכנסים, מבחינת מספר הגולשים, בשנה כולה הוא ערב יום כיפור, למרות שזה יום קצר יותר מכל שאר הימים. בצום גדליה לבד, למשל, נכנסו למעלה בסביבות 37 אלף אנשים שונים לאתר. אנחנו צופים שביום כיפור עצמו יהיו הרבה יותר במספר הזה, בערך פי שתיים. וזה מראה, אני חושב, על איזושהי התעוררות פנימית, איזושהי התעוררות רחבה, ציבורים נוספים שמעניין אותם, התורה, ההלכות, זמני הצום, העניינים הנוגעים לצום, זה דבר שהוא מתחבר לכל יהודי באשר הוא, לכל אחד ואחד, וברוך השם שזוכים לראות את ההתעוררות הזאת, מעלה מעלה. תודה וגמר חתימה טובה.